אנחנו בעמוד קוף מן ג' ברכות צדיקים, בשער הנדיבות. קוף מן ג' בראשית העמוד למעלה. כמו שכתבתי בכותרת של הדף, פסקה שנלמד היום היא תברר, תעזור לנו לברר ולהתבונן קצת במדרגות בהרגשת הקשר של היחיד אל הכלל, ועד כמה באמת בהרגשה הזאת, עד כמה שההרגשה הזו עמוקה, קיימת בלב האדם, כך גם מעשה הצדקה הוא יותר טבעי. אולי טבעי זה לא המילה המתאימה, יותר עמוק, יותר טהור, יותר פנימי, אבל הדבר הזה בהחלט תלוי. מעשה הצדקה הוא בהחלט תלוי במידת ההרגשה שכל אחד מאיתנו מרגיש שהוא למעשה איבר, הייתי אומר איבר, בתוך הגוף הכללי של האנושות בכלל. אם כבר מדברים, אנחנו נמצאים פרשיות של אברהם אבינו. אברהם אבינו את הצדקה ואת החסד עשה גם עם כל אדם אשר נברא בצלם, כמובן. האנושות בכלל ועם ישראל בפרט. זה מאוד תלוי בזה. כלומר, יש פה בעקבות הפסקה שאותה נלמד, קצת נתבונן בפרטי הפסקה הזו, נוכל לקבל איזשהו ברומטר, איזושהי סקלה, איזשהו אמצעי מבחן אישי, כל אחד מאיתנו, עד כמה באמת מציאות הזולת היא רלוונטית מבחינתנו. איך שאומרים אצלנו, עד כמה אני סופר את הזולת. כן? דאגותיו, שמחותיו, חסרונותיו, ענייניו, עד כמה הם נוגעים לנו בעצם? או שזה דבר שהוא חולף לנו מעל הראש, לפני העיניים, אבל חולף. עד כמה באמת אנחנו בבחינה של נתן עיניו וליבו להיות מיצר בצרתם? אנחנו נתחיל לראות את הדברים. כל המעלים, אני ברשותכם אקרא את זה בקריאה אחת, כדרכנו בזמן האחרון, לקרוא את הפסקה כולה, קצת לחוש את המילים פעם ראשונה, אחרי זה נתעכב על חלקים משמעותיים של הפסקה. לא נוכל לדייק בכל מילה ומילה, אף על פי שיש פה באמת הררים התלויים בסערה. כל מילה פה, פעם היינו לומדים בצורה כזו, אני חושב שלא הייתם אז בתקופה היא, היינו לומדים ומדקדקים כמעט בכל מילה. יש יתרון לצורת הלימוד הזו, ויש בה במרכאות חסרון, לפחות חסרון כתוצאה מחוסר ההתאמה לקבוצה של אחת בשבוע. אנחנו נלך יותר על הכיוון של, הייתי אומר, דגשים מרכזיים בפסקה. כן? כל המעלים עיניו מן הצדקה, כאילו עובד עבודה זרה. קביעה לא פשוטה. ונקרא בלי יעל רשע, אכזרי וחוטא. תמיד מרגיש נוח שאני יכול להגיד לעצמי שלא אני המצאתי את זה. אנחנו קוראים את זה שחור לגבי לבן. ואחד מהספרים המקובלים על כל תפוצות ישראל, למרות שלא נודע מי כתב אותו, כמו שהזכרנו לא פעם, אורחות צדיקים, אנחנו לא יודעים מי כתב את הספר הזה. תודה רבה, אני אשמח לשתות המים, רק קפה, אני לא שותה. תודה. אני מאוד מודה לך. כן, כן, אולי מישהו רוצה. אולי מישהו רוצה. אולי רבי יעקב. כן, אכילה. זה נכנע. חבל, רבי יעקב. אתה איתך. כן. אז באמת הדברים שכתובים פה הם קצת מטלטלים אותנו, משאירים אותנו קצת חסרי מנוחה. עד כדי כך, כל המעלים עיניו מן הצדקה, כאילו עובד עבודה זרה, ונקרא בלי יעל רשע, אכזרי וחוטא. בלי יעל שנאמר, ישמר לך פן יהיה. דבר עם לבבך בלי יעל לאמור. קרבה שנת השבע, שנת השמיטה, וראה עיניך באחיך האביון ולא תיתן לו. וראה עיניך ולא תיתן לו, העלמה מן הצדקה, בשעון הכתוב קרויה בלי יעל. אכזרי, דכתיב, ורחמי רשעים, אכזרי. כן. זה מעניין מה הפסוק הזה מלמד. ורחמי אכזרים רשעים. אכזרי. רחמי רשעים אכזרי. בדרך כלל אנחנו דורשים את הפסוק הזה, או מבינים אותו, שאדם שמרחם על רשעים, הוא אכזרי. כי הוא מתאכזר אל רחמנים. אבל פה הוא דורש אותו בצורה שונה. מה הכוונה? ורחמי רשעים אכזרי. מה זה רחמי רשעים? זה חוסר רחמים. הרשע, הרחמים שלו זה לא לרחם. אז הוא אכזרי. זה באמת פירוש מעניין של הפסוק. הוא מכחיש יחוסו שאינו מזרע אברהם יצחק ויעקב, כי הם היו רחמנים. אלא מזרע הגויים שהם אכזרים. שנאמר אכזרי המה ולא ירחמו. זה נאמר על הגויים. כל המרחם מרחמים עליו מן השמיים, שנאמר ונתן לך רחמים וריחמך והרבהך. והנותן צדקה לעניים בסבר פנים רעות, בסבר פנים רעות, איבד זכותו, ואפילו נתן הרבה. וטוב ממנו פרוטה בסבר פנים יפות. מעט, אבל בסבר פנים יפות. וטוב שייתן קודם שישאל המבקש. קודם שיבקש המבקש. וטוב שייתן בסתר, דכתיב מתן בסתר, יכפה אף. ויש שהיו קושרים בבגד, וזורקים לאחוריהם, ובאים עניים ונוטלים. כלומר, שהיו רוצים את הצדקה, היו קושרים את הכיס של הצדקה על מקל, מפשילים את הכיס מאחורי גבם, ומי שהיה צריך היה בא מאחוריהם ולוקח. נמצא שהנותן לא יודע מי נתן, והמקבל לא יודע מי הוא קיבל, כי הוא רואה אותו מגבו. הוא רואה אותו מגבו. והנותן אינו יודע למי נותן, והמקבל אינו יודע מי מקבל. כך באמת אומר הרמב״ם, בעשר מעלות הצדקה, המדרגה הזו שהוא מציין כאן, היא המדרגה הגבוהה ביותר, מתן בסתר. וזה לשונו של הרמב״ם, כמעט מילה במילה. והנותן אינו יודע למי נותן, והמקבל אינו יודע מי מקבל. אז העני אינו מבויש. הדגש הוא פה על בושת העני. כללו של דבר. כל מה שיכול להסתיר שלא ידע העני, מי הוא הנותן, ושלא ידע הנותן, מי הוא המקבל. כן. יש לו להסתיר. וכשאדם עושה צדקה, ויש עם הצדקה חסד, כמו שיקנה במעות, כן? הנותן יקנה במעות, שהוא מתכוון לתת לעני, הנותן יקנה במעות דבר הצריך לעני, כדי שלא יצטרך העני לתרוח, או ימצא צורכי העני בזול, והעני אין לו במה לקנות. זאת אומרת, הוא יקנה לעני אבל בזול. הוא יעשה את סקר השווקים, ויביא לעני את מה שהוא צריך, כן? בזול. כן? והעני אין לו מה לקנות. בזה ידקדק שייתן לו באותה שעה, בשעת הזול. ובזה עושה עמו חסד. ועל זה אמר הנביא, זיראו לכם לצדקה וקיצרו לפי חסד. עד לכאן הפסקה שאותה ננסה למודיע. ובואו נתחיל מההתחלה, על פי הסדר. כל המעלים עיניו מן הצדקה, כאילו עובד עבודה זרה. אגב, כדאי לשים לב לביטוי מעלים עיניו מן הצדקה. כשאדם מעלים עין, זה פעולה כפייתית. זאת אומרת, הוא רואה את האדם הנזקק, אבל זה לא רק ראייה טכנית. כשאדם רואה את האדם נזקק, נפשו לא יכולה להישאר אדישה. זה גם הסיבה שהוא עושה מאמץ להעלים. כן? שאתה מנסה להעלים, רואים שמשהו תורד את מנוחתך, לא נותן לך מנוח. ראית אדם בצרה, אתה מרגיש לא נוח. מי זה מרגיש לא נוח בתוכך? נשמתך. לבך הטוב, הלב היהודי שלך. אבל מה לעשות שכרגע לא נוח לך לתת צדקה? אולי אתה קמצן, אולי יש לך מידות לא טובות, כל מיני כאלו ואחרות. כן, עין רעה, אולי יש לך איזה חשבון עם אותו אדם. זאת אומרת, יש פה התנגשות. יש פה את התגובה הספונטנית על צרתו של הזולת, והתגובה הספונטנית היא תמיד תגובה של חמלה. אנחנו לא יכולים להתעלם. כל אדם באשר הוא אדם נברא בצלם, ודאי וודאי יהודי. לא יכולים להתעלם. מעלים עיניו מן הצדקה, זה בעצם מעלים עיניו מעצמו. הוא מנסה לברוח מעצמו. הוא מנסה לברוח מהרגישות הפנימית שלו. כן? לא תוכל להתעלם, אומר הפסוק. לא תוכל להתעלם. לכבוש עיניו כאילו אינו רואה. ברש"י זה כבר מדויק יותר. פרשת כי תצא. לכבוש עיניו כאילו אינו רואה. רש"י אומר כאילו אינו רואה. משמע ראית. אבל שוב, זה לא ראייה טכנית בלבד. זו ראייה טכנית שמובילה תכף ומיד אל הלב. הראייה הטכנית הזאת היא בעין, היא תכף ומיד מעוררת בך רגש פנימי. כן? לא דבר ריק הוא מכם. המעלים עיניו מן הצדקה, זה אדם שבכוח, בכפייתיות, במאמץ, מנסה לנתק בין הצד החיצוני שלו, ונכון, יותר נכון לומר אחרת, בין הצד הפנימי שלו, שרואה ויודע מניין שהלב רואה, וליבי ראה הרבה חוכמה, מניין שהלב חכם, מניין שהלב נופל, הלב הוא רואה. והלב לא שואל אותנו. נקודת הלב הפנימית שלנו זה מקום שהוא מעל הבחירה חופשית. הרבה דברים מתרחשים בתוך ליבנו, ולא שואלים אותם. נקודת הלב זה נקודת הסגולה. זה נקודה שהיא למעלה מן הבחירה החופשית. בתוך ליבנו אנחנו רחמנים, בתוך ליבנו אנחנו צדיקים, בתוך ליבנו אנחנו אוהבים את השם יתברך. אבל המימד הבחירי שבנו, הוא זה שמאפשר לנו כביכול, כביכול לא לראות, לא לחוש, לא להרגיש בצרת הזולת, כביכול לא להאמין בקדוש ברוך הוא, לדבר דיבורים ריקנים, תראה, אני חילוני מושבע, אני לא מאמין במציאות, כל הקשקושים האלו. המסורת ארוכה, שטותית, שקרית, שניסיון להגביר את הבחירה החופשית, את הראייה החיצונית, את התחושות החיצוניות על התחושות הפנימיות. לאמיתו של דבר, כולנו חפצים לעזור לזולת. אנחנו לא סתם שלוקחים לפעמים את המעטפות מתוך תאי הדואר, ושולחים לנו מעוד ארגון חסד ועוד ארגון חסד. משהו בתוכנו אומר, אי אפשר להתעלם. אני אזרוק את זה לפח ההשפעה הסמוך, או שניקח את זה לביתי לפתוח, להתבונן, להסתכל בפרצופו של הילד המיוסר, של ההורים האומללים. יש איזה מאבק פנימי. ראיתי באחד הספרים שהוא ממליץ, גם אם אתה לא יכול לתת, אל תזרוק את זה לפח. כי הזריקה לפח היא מעין מעשה מרדנות כנגד התחושה הפנימית שאומרת לנו, מישהו בצרה. אבל מה כל הזמן שולחים אליי? מה מציפים לי את הדואר? כן? המחאה הזו היא בעצם ניסיון להשקיט את הקול הפנימי, שרוצה להתבונן במעטפה. רוצה לראות מה כתוב שם. רוצה לראות מי סובל. אבל את מקומו של הרגש הטהור תופסים כל מיני טענות ומענות, כן? על כל מיני ארגונים ששולחים בלי סוף בקשות צדקה. נו, יש להם את הציבור שלהם, לא צריכים לפנות, כן? שיסתדרו, יש מספיק אנשים, מאות אלפים, מה הם צריכים לפנות גם אלינו, כן? יש לנו את הצרות שלנו, כל אחד עם הביטויים שלו. אבל כל זה משקף מאבק פנימי שמתרחש בתוכנו. בין הרצון הכן, הטהור, הראשוני, הקול הראשוני, שאומר לנו, עשה צדקה. לבין הקול המשני שמקורו ושורשו, הוא בצרות עין, במישור הבחירי, כן? במישור החטא, במישור החולשה. נמיכות הקומה של האדם, שהוא דבר טבעי. אגב, אני לא אוהב את טענות. אבל צריך לראות מאיפה באה העלמת העין. כן? מאיפה באה העלמת העין. זה הרעש שרצינו להעיר בעניין הזה של כל המעלים עיניו מן הצדקה. עכשיו תראו איזה ציון הוא מקבל. כאילו עובד עבודה זרה. ביטוי קשה. אנחנו צריכים להבין את העומק של זה. איך אומרים? צריך לקוק את זה. הרב קוק. צריך לקוק את המילים הפשוטות. דברי חז"ל וחידותם. הדברים הם סתומים, מעט המחזיק את המרובה. צריכים הרבה פיתוח. כי אם מקבלים את הדברים כפשוטם, מקבלים רק את ההערה המוסרית השטחית של הדברים, כאילו עובד עבודה זרה, הדבר הזה יכול להשאיר אותנו חסרי אונים. אנחנו לא מבינים על מה ולמה. מדוע? מה בתוכי משייך אותי כביכול לבחינה של עבודה זרה, בשעה שאני מעלים עיניים מן הצדקה. מה, הייתי אומר, המכניקה העדינה, כן, של העבודה הזרה פה בעניין הזה. מה קורה פה? אדם המעלים עיניים מן הצדקה, כאילו עובד עבודה זרה. על מה ולמה? איפה נקודת הכשל? איפה בחינת העבודה זרה? כמו אדם שמתגאה כאילו עובד עבודה זרה, כאילו עשה במה לעצמו. למה אדם שמתגאה כאילו עשה במה לעצמו? התרגלנו להבין את הנקודה הזו. כשהוא מתגאה, הוא שם את עצמו יותר מדי במרכז, על חשבון, כן? על חשבון מקומם של אחרים, הוא מגביע את עצמו על אחרים, הוא מכחיש את מקומם, הוא דוחק את רגליהם, הוא לא לוקח אותם ברצינות מספקת, בתשומת לב מספקת, לא נותן את מרחב המחייה שלהם, אז זה כאילו עובד עבודה זרה. הוא מוציא נקודה אחת, כן? הוא מוציא איבר אחד מתוך הגוף הכללי, והוא מדגיש אותו מאוד. זה כמו אדם שיש לו ראש בגודל של ארבעה ראשים. אז מרוב שהראש הוא גדול, הוא לא מאפשר לחלקי הגוף האחרים להתקיים ולחיות. זה בעיה. התאומים סיאמים, שיש להם מערכות משותפות, אז אף אחד מהם לא מאפשר לשני לסגשג ולגדול. תוחלת החיים שלהם היא מאוד מאוד קצרה בדרך כלל. זה נקרא גאוותן, שהוא מתלבש על כלי הדם של השני. הוא צורך את השני, הוא מכחיש את קיומו. אחרי שאנחנו שותלים, למשל, כן, בערוגת צנון או גזר, או כל גידול אחר, צריך להשתדל לדלל, כן? אם אתה זורק יותר מדי זרעים בתוך הערוגה, צומחים יותר מדי, כן? קלחים של גזר או של צנון, וכל אחד מכחיש את חברו. אם אתה רוצה שכל אחד יסגשג יפה, יהיה לך פחות אולי, אבל כל אחד יהיה הרבה יותר בריא. אתה צריך לדלל, שאף אחד לא ישתלט על חברו. אז זה גאווה. מסתבר שמעלים אינו מן הצדקה, זה מאוד קרוב לזה. למה זה כאילו עובד עבודה זרה? המעלים עיניו מן הצדקה בעצם לא מרגיש מספיק את המחויבות שלו כלפי הזולת. בעצם הוא לא מקיים בעצמו, ואהבת לרעך כמוך, אני השם. שימו לב, ואהבת לרעך כמוך, אני השם. זאת אומרת, הכל מתחיל באני השם. הכל מתחיל באב אחד לכולנו, אל אחד בראנו. משם הדברים משתלשלים. מנקודת האחדות הזאת של מציאות השם יתברך, הדברים משתלשלים ומתגלגלים לעולמנו אנו. ופה אנחנו מוצאים אנשים שונים. בכלל באנושות, בעם ישראל, יש את ראובן, יש את שמעון, יש את לוי, יש את יששכר, ומה עוד שכל אחד שונה מחברו? שהאחדות האלוקית, שהפשטות האלוקית, שאין סוף ברוך הוא, מתגלה דרך העולמות? מי האחדות הפשוטה שלא יתברך? הוא מתגלה בעולמות, עולם האצילות, כן? משם לעולם הבריאה, משם לעשייה ומשם למלכות, זה המקום שבו אנחנו חיים, ואנחנו מתגלים כבעלי גופות שונות זו מזה, בעלי דעות שונות זו מזו, כפי שפרציפויים שונים, כך דעותיהם שונות. הדבר הזה מעמיד אותנו בפני אתגר. להמשיך ולאחוז בנקודת השורש, זה האמונה. האמונה היא מאפשרת לנו לאחוז בנקודת השורש, גם כאשר אנחנו נמצאים בעולם הזה, בעולם הריבוי, בעולם הפירוד, בעלמא דשיקרא, עלמא דפירודה, בעולם הגופים, בעולם הנפשות. אנחנו ממשיכים להבין ולהרגיש, שלמרות שאנחנו מופיעים בגופים מחולקים, אנחנו נשמה אחת. זה היסוד גם של הזוגיות המוצלחת, אגב. תמיד אנחנו מדברים על כך, שכדי שהזוגיות תהיה מוצלחת, אנחנו צריכים לבסס בקרבנו תמיד את תחושת האירוסין. האירוסין זה ההרגשה המופלאה שמאפשרת לנו להבין שאנחנו נשמה אחת. למרות שאירינה ואתה שמעון, אתם אנשים שונים, באתם במקומות אחרים, גדלתם ברקעים שונים, כן? אבל אתם שונים. בכל אופן, האירוסין, במידה והתקיימו, במידה וחשנו וטעמנו את טעמם המופלא, לא נוכל לשכוח לעולם את העובדה שאנחנו נשמה אחת. ואז, במורד החיים, בעומק השינויים ביני לבינה, אנחנו נזכור שסוף סוף באנו במקום אחד. והזיכרון הזה יאפשר לנו להבין שהניגודים הם בעצם ניגונים. הם בעצם ניגון מופלא שמתהווה מתוך תווים שונים, למנצח על המנגינות, על הנגינות מזמור. נבין שבעצם יש פה ניצוח על המנגינה, ניצוח על התווים השונים. אותו דבר גם פה. המעלים עיניו מן הצדקה, פירוש הדבר, שהוא לא מרגיש את זרימת החיים שיש בינו לבין חברו. הוא תופס את עצמו כמציאות נפרדת מזולתו. מה לי ולך? אין בינינו שייכות. אין דבר שמכריח אותי בתוך תוכי. כן, לפחות ברמה הבחירית שלי. אמרנו, מצד הנשמה, ודאי שאנחנו אחד. אבל ברמה הבחירית, אין דבר שמכריח אותי לחוס עליך. אתה יודע מה, אני רואה אותך די מסכן, אבל זה אפילו דוחה אותי. זה אפילו מרחיק אותי. לכל הפחות, זה גורם לי להיות אדיש, זה לא מזיז באיבר, אני יכול להסתכל על צרתך ולהמשיך הלאה, לאכול את הפרוסה בדבש עם החמאה שלי, ולא להרגיש שום נקיפת מצפון. הדבר הזה, כמו שהוא אומר כאן, המעלים אינם מן הצדקה, כאילו עובד עבודה זוכה. למה זה כאילו עובד עבודה זוכה? מכיוון שאתה עובד בחינה אחת במציאות, מהי הבחינה הזו? אותך עצמך. עכשיו אתה מרגיש את עצמך. כן? בצורה חזקה מדי. מציאות הזולת, שהיא מקרבת אותך להבנת הכלל. מציאות הזולת שאמורה לתת לך את התחושה, איי, יש פה עוד מישהו. והמישהו הזה מחבר אותך לעוד מישהו. עד שאתה מתחבר אל כל הכלל. אבל אין לך את העירנות. את העירנות הזאת. אתה מרגיש את עצמך כנקודה מפורדת, נבדלת וקרועה מן הכלל, עד כדי כך שמצבו של הזולת לא מזיז בך איבר, אתה מצליח להתעלם ממצבו, זו בחינה של עבודה זרה. כי מה זה עבודה זרה? עבודה זרה, פירוש הדבר הוא לקחת בריאה אחת מן הבריאות, זה יכול להיות שמש, זה יכול להיות ירח, זה יכול להיות כוכבים, ולהתייחס אל אותו כוח, אל אותה בריאה, שמאוד מסנברת אותנו, מאוד גורמת לנו התפעלות, לחשוב שאותה בריאה זה הכל. והכל נכנע תחת רגליו. תחת רגלי הבריאה הזו, כל שתה תחת רגליו. אנחנו מעניקים כוח מוגדל ליצור מוגבל. זה המשמעות של עבודה זרה. בכל מקום שאנחנו מאבדים את האיזון של יחוסנו ומקומנו אל הכלל, שם יש סוג של בחינה של עבודה זרה. יש הפרת האיזון. הפרת האיזון. מה זה אמונה תמימה? הידיעה שהוא יתברך מקור כל הבריאה. והוא מסביע לכל חי רצון. יש לכל חי וחי, לכל בריאה ובריאה, יש לה את החיות שלה, יש לה את מקומה. ועכשיו אני כנברא בעל נשמה ודעת, תורה ומצוות, מתחיל למצוא את מקומי ואת ייחוסי אל כל הבריאה. אני מתחיל בסביבה הקרובה אליי. אני מתחיל בהרגשת צרת הזולת. זה נוגע לי. זה מדבר אליי. זה מטריד את מנוחתי. הנה, זיהיתי אותו. ובדרך שאדם הולך מוליכים אותו. מההתייחסות אל הפרט הקרוב אליו, ריבונו של עולם מתחיל לפקוח את עיניו, ולהראות לו את מרחב הבריות שקיימות בסביבתו. הוא מתייחס אליהם, הוא שם לב אליהם, הוא משתדל למלא את צורכם לפי יכולתו, ברמה הפיזית, ברמה הנפשית, ברמה הרוחנית, בכל מיני אופנים. אבל קודם כל מתחילים בלא להתנגד לאותה הרגשה פנימית שמחייבת, דוחקת בנו להתייחס אל הזולת. ואם לא עשינו את זה, בבחינה כזו או אחרת, יש כאן עניין של עבודה זרה. אם כן, ניתוקי, הניתוק של היחיד מן הכלל, אבל חמור מזה, צריך לדעת, כמו שאמרנו, ואהבת לרחק כמוך, אני השם. כלומר, כאשר אני מתייחס לזולתי, אני מגלה את הקדוש ברוך הוא גם. ככל שאני עולה במעלה הענפים, אני יותר תואם את טעמו של השורש. כי אם אני לא בודד, אם אני לא נפרד, אם אני לא לעצמי, אלא גם אתה קשור אליי, והכלל הולך וגדל, בסופו של דבר, הכלל מגלה את שורשו. אנחנו תואמים יותר את טעם החיים הכלליים. זה דבר ברור. אדם שחי רק את הרצונות שלו, איך אומר הרב באורות התשובה, הוא כמו פירור אבק, משונה ומפורד. מה זה משונה? שונה ונפרד. ככל שהשוני בינינו גורם יותר להיפרדות, ככה אתה יותר מפורד. אתה יותר גרגר אבק. וכגרגר אבק, מה כוחך? גרגר אבק בודד. אני לא מדבר על אינסוף גרגרי אבק שמתלכדים לסערה, אז זה יכול להיות משהו מאוד מאוד רציני. זה יכול להרים כמה טונות של, של, של אדמה באוויר. במקום ששם זה ינחת, זה יכול מאוד מאוד לשבח את המקום ההוא. כמה טונות של אדמה משובחת, כן? בסערה כזו נוחת אל הקרקע, אחרי זה אפשר שם לגדל גידולים נפלאים. אבל אם זה רק גרגר אבק אחד, מה כוחו? הוא לא יכול ליצור את הקרקע, הוא לא יכול ליצור את חלקת האדמה. אותו דבר גם פה. העלמת עין מן הצדקה הולך ומנתק, הולך וקורע את האדם מן הכלל. הוא פוסק להרגיש את טעמו של הכלל, הטעם המופלא של השייכות שלו לדבר עוצמתי כלל. יותר מזה, הוא שייך לאידיאל מופלא. ויותר מזה, ככל שהוא הולך בעקבות הכלל, הוא מגלה את שורש הכלל, זה נקרא אני השם. ואהבת לרעך כמוך, אני השם. אפשר לראות את האני השם הזה בשתי כיוונים. גם אתה מגיע לאני השם, וגם אתה מבין שהכל מתחיל מן השם. ואהבת לך כמוך, למה? כי הכל מתחיל מאני השם. ממנו החיים נוצרים. ואני מזהה את עצמי ואת הכלל כהופעות של אותה אלוקות. אם כן, ככל שאנחנו פוגעים במבניות הזו, בזרימה הזו, מן היחיד אל הכלל ומשם אל השם יתברך, יותר ויותר יש פה בחינה של עבודה זרה, אנחנו בעצם עובדים דבר זר ומנותק משורשו. אנחנו עובדים את עצמנו. כל המעלים עיניו מן הצדקה כאילו עובד עבודה זרה. ונקרא, בליעל, רשע, אכזרי וחוטא. הביטוי בליעל בדברי חז"ל מתפרש לפעמים בנוטריקון של, אתם מכירים את הנוטריקון של בליעל? שהוא פעם ראה את זה? בליעל, בליעול. בליעול. אני חושב שרשי אומר את זה, אם אינני טועה, ויצאו אנשי בליעל בעיר הנידחת. אז רשי אומר, אם אני לא טועה, זה רשי, אם אני לא טועה, צריך לבדוק, סימן שאלה, הוא אומר, בליעול, שהסירו מעל עצמם עול מלכות שמיים. יצאו אנשי בליעל והדיחו את אנשי איראן, בליעול. המעלים אינם מן הצדקה. לא, היכולת שלך לאהוב את הזולת זה בגלל המציאות האלוקית. המציאות האלוקית, שהיא באמת יסוד הכלל, הוא מעורר בנו את הרצון להיפגש, להתקלל. כן? אם לא היה מציאות השם יתברך, לא היה שום מציאות של חיבור אמיתי. כי אמרתי, אין יראת אלוקים במקום הזה, והרגוני על דבר אשתי. וגם כאשר מתחברים אחד לשני, החיבור הזה הוא לגרמי, מקרבים להנאתם. במקום שאין מציאות אלוקית כביכול, בין אם זה באמונתם של בני אדם, או חלילה לא יצויר שלא היה אלוקים, לא ייתכן חיבור, במידה והוא קיים, החיבור הזה הוא בא להעצים, כן, את האינטרס האישי של המתחבר. אין בה שום כוונה זכה ואמיתית של חיבור. חייבים את המציאות אלוקית. לא ייתכן חיבור מבלי רמה כזו או אחרת של הרגש אמוני. זה יכול להיות מדרגה כזו או אחרת של אמונה. זה יכול להיות אפילו מוסר כליות. זה יכול להיות תשובה אמונית, מה שנקרא אמונה טבעית. ודאי וודאי כאשר מופיעה התשובה השכלית, זה שיא ופסגת האמונה, מה שנקרא תשובה מאהבה. שזה כבר שייך לזיהוי הטוב האלוקי שמתפשט בעולם. אי אפשר שלא להיות כללי אז במצב כזה. אבל בכל מדרגה של תחושת המציאות האלוקית, זה כבר מעורר איזה נטייה להתקללות. אבל בלי זה, חלילה, אין מציאות. זה כמו אפר לעומת אפר. אפר לא בר גיבול הוא. כן? אפר רשעים, יש ביטוי, הרשעים כאפר. אפר לאו בר גיבול, אפר בר גיבול הוא. כן? כי ביסוד האפר יש את החיות, ונפשי כאפר לכל תהיה. יש את החיות, החיות האלוקית. היא זו שמדבקת את הפירורים של האפר להיות מקשה אחת. אבל אפר לא.
למה?
רגע, רק שנייה, אתה רוצה להגיב לזה? אכילה.
זאת אומרת שיש שם עניין שאפילו
בלעדיו,
כביכול, יש קיום.
זה לא בלעדיו. אבל זה לא בלעדיו. הם לקחו את הנטייה הרוחנית של השלום, שהיא קיימת בתוכם, והשתמשו בה באופן חלקי, מצומצם. הם לקחו את הנטייה הרוחנית של השלום, והשתמשו באופן חלקי. החידוש העצום, שגם כאשר אתה עושה שימוש חלקי בנטיית השלום, ואתה מפעיל אותו על חלק מסוים של החברה, גם זה דבר גדול. גם זה דבר גדול. הלוואי אותי עזבו ותורתי שמרו. כן? דבר מעניין. זאת אומרת, נטיית השלום בכל מקום שהיא מופיעה, יש בה ברכה. דבר מעניין. יש בה מעלה. זה החידוש, כן? זה לא בא לומר שהם היו צדיקים גדולים. אנחנו יודעים שהיו עובדים עבודה זרה. אבל יש בזה האמת יותר מזה. עבודה זרה זה דבר, הם עבדו עבודה זרה במובן, הטעות שלהם הייתה טעות שכלית. עבודה זרה זה טעות בשכל. הרי אברהם שולח את עבדו להביא אישה לבנו מעבר הנהר. הרי עובדים שם עבודה זרה. מסביר הספורנה שהטעות שלהם בעבר הנהר זה טעות שכלית. בארץ כנען זה קלקול במידות. זה דבר מעניין. עבודה זרה זה דבר שהוא נגרם כתוצאה מטעות שכלית. אתה מתבונן על המציאות. אתה רואה את הריבועים, כמו שמתחיל המהר"ל בנצח ישראל. אתה רואה את הריבועים, אתה אומר, ריבונו של עולם. יש דבר אחד לכל הסיפור הזה? לא יכול להיות, זה עולם של ריבוי. איש ישר בעיניו יעשה. יש אלים, אל כזה ואל כזה. זה טעות שמתחילה בשכל. זה טעות שכלית. לכן, התקווה של אדם כזה יותר גדולה מאדם שהקלקול שלו הוא במידות.
לא היה
ממילילים, ואדוני השם לא נשא. עוד פעם, סליחה, לא הבנתי.
עוד פעם, בעצמו אמר, כל אלוקי הממילילים, והשם שמיים נשא, תחתית בטילים. שזאת, יש משמעות לאלים האלה. זאת, יש להם חיות.
יש להם חיות.
לקראת הבורא.
זה ודאי. זה ודאי. הם כוחות בתוך המציאות, אבל מתבונן, כן, בשכל האנושי הפשוט, לא יכול לעשות סדר בתוך המציאות. קשה למוד לעשות סדר בתוך המציאות. יש ריבוי עצום, כל השם בכוח, כל השם באדר, ובהיכלו כולו המרכבות. להבין איך בעצם כל הקולות הנפרדים בתוך ההיכל הפנימי, זה בעצם כבוד השם יתברך, זה דבר שהוא לא יכול, הם לא יכולים. בני אדם מתקשים בזה מאוד. ומזה נוצרת עבודה זרה. זה טעות שנגרמת כתוצאה מראייה, כן? שכלית מצומצמת מוגבלת. ואי אפשר לדבר כל כך בגנותו של אדם. יכול להיות שאדם כזה הוא עדיין אדם טוב מבחינה מידותית. אבל יש לו טעות שכלית. יש לו טעות שכלית. מכל מקום, כן.
למה בליעל זה בלי עול?
אז זה בלי עול. כן.
מצאנו שהצדקה זה לא צריך כוונה ולא מברכים לפניה. זה להבדיל הרבה...
לא, פה מדובר במעלים עיניו מן הצדקה. הוא רואה אדם שצריך צדקה והוא מקשה את ליבו. פה מדובר על אדם
שמקשה. בסדר,
מקשה את ליבו. אז אנחנו רוצים להבין מה המצב המוסרי של אדם הזה. אנחנו רוצים...
יכול להיות שאדם יש לו מיליונים, נותן כמה שקלים, אז לא...
אין בעיה. אם הוא נותן לפי כוחו, אין בעיה. אנחנו מדברים כרגע על מעלים עיניו מן הצדקה. הוא רואה את צורך הזולת והוא מקשה ליבו, לא לתת צדקה. אז על זה אמרנו, בלי יעל, כן? שנייה אחת, רק טיפ-טיפה, תזכור את השאלה, בסדר? דוד. תזכור את השאלה, אל תשכח אותה, אבל בסדר? אני רוצה טיפ-טיפה להתקדם פה בתוך המושגים. נוכל ככה לחנות במקום יותר בטוח, ואז באמת נתייחס לעוד כמה שאלות. כל המעלים אינם זקה כאילו עובד עבודה זרה, ונקרא בלי יעל. זה נקרא בלי עול, ואמרנו שאדם כזה הוא מאבד את התחושה של מציאות השם יתברך. לכן הוא בלי עול. עצם הכפירה במחויבות שלו, כלפי הזולת הסמוך לו שנמצא בצרה, זה מאבד ממנו את טעימת הכלל, ואמרנו שזה הולך ועולה, עד כדי טשטוש האמונה בשם יתברך, כך אמרנו, אני השם, ממילא יש פה מציאות של בלי עול, הנוכחות האלוקית כבר, היא לא כעול עליו, הוא לא חש אותה, היא לא על כתפיו, הוא כבר לא מרכבה לשכינה, במובן מסוים, כן? ויעל אלוקים מעל אברהם, כן? ובמדרש אמרו, האבות, הם המרכבה. זאת אומרת, אין עליו את עול הבורא. השם הוא כבר לא עליו, הוא לא מעליו, הוא לא רוכב על כתפיו. הוא כבר לא פונדקאי של המציאות האלוקית במידה מסוימת. הכל לפי מידת העלמה. צריך לזכור. הכל לפי מידת העלמה. כנראה אין צדיק אשר עשה טוב ולא יחטא בעניין הזה. הכל לפי מידת העלמה, כך מסתלק עול מלכות שמיים מהאדם. זה הבליעל.
מילה כוללת...
הצדקה.
כן.
נכון.
זו מילה כוללת.
זו מילה כוללת למעשי צדקה. צדקה היא קיימת גם במעשה, כמו שאמרנו, היא קיימת גם בנפשיות, אדם שמעודד את חברו, כן? מחזק את רוחו, עושה איתו צדקה. אדם שמלמד את חברו דבר חוכמה, עושה איתו צדקה. הוא חייב לקרוא לו רבי, עד כדי כך. ודאי. זו מילה כוללת לכל מיני צדקות והשלמת חוסרים של הזולת. נכון. נכון. הערה חשובה. ונקרא בליעל. זה המשמעות הראשונה. אנחנו מבינים עכשיו, לא נקרא בליעל. אחרי שפירשנו מעלים עינם מן הצדקה, וראינו מה המשמעות של העלמת עין מן הצדקה, שזה התרת הקשר בין הפרט לכלל, אנחנו מבינים למה הוא גם בלי עול. הוא מפסיד פה את התחושה של העול האלוקי עליו. כן? בלי עול. אבל נקרא גם רשע. הסתכלתי במילון התנ"ך, שם הוא מסביר שרשע זה מתחלף עם תו, רשע, רתה. שין ותו מתחלקים, מתחלפים לפעמים, כן? ויש מחנה משותף מבחינת המשמעות בין רשע ורתה, שין ותו. מה זה רתה? זה אדם שנסוג לאחור. רשע הוא נסוג לאחור. כן? ודאי שהוא נסוג לאחור. כן? רשעתי מאלוקיי. מה זה רשעתי מאלוקיי? נסוגתי לאחור מאלוקיי. ולרשע אמר אלוקים, מה לך ספר חוקיי? כן. רגע, אז יש פה דרגתיות. אז בלי יעל זה התכונה הנפשית הכללית של... אז זהו. אז בלי יעל זה בלי עול. כתוצאה מבלי עול הוא נרתע לאחור. הוא מתרחק מה שמתברך. זה הרעיון. יש פה הדרגתיות. בלי עול מביא לרתיעה, כן? ככל שנחלשת אמונתו של אדם, כך הוא יותר נסוג מדרכי השם. ונקרא בלי יעל רשע, אכזרי. מה זה אכזרי? אכזר. ראיתי מקום שדורשים איזה בנוטריקון של אכזר. כן? שאתה נרתע, שאתה בלי עול אלוקי, ואתה נרתע ונסוג מאחורי השם יתברך, אתה נופל לעולם של זרות. אתה זר לעצמך. יש זהות ויש זרות. זהות זה שייכות עמוקה לעצמנו. זה קשר עמוק לנשמתי. מתוך כך קשר לזולת, קשר לבורא, אתה נמצא בפנים. שאתה בפנים, שאתה במהות, אתה מחובר. אתה מחובר לעצמך, אתה מחובר לזולת. אם אתה מרגיש שאתה לא מחובר לזולת, אם אתה מרגיש כועס, אם אתה מרגיש מנוכר לזולת, סימן שאתה לא מחובר לעצמך. אתה מחובר לחלקים החיצוניים של מציאותך. אתה מחובר לגוף אולי, אתה מחובר אולי לתאוות, ליצרים, אבל אתה לא מחובר לנשמתך. כשאתה מסיח דעת מלהתבונן בפנימיות שלך, אתה נהפך אכזר על עצמך. במקום זהות מופיעה זרות. כשאתה מוציא את הרגל הקטנה של ההי, זה הנשמה. זה רמז על הנשמה. כן? קטנה מבחינה כמותית, היוד, אבל משמעותית מאוד. יוד היא קטנה בכמות, אבל היא מבטא את המספר הגבוה ביותר בספירה העשרונית. 11 זה 10 ועוד 1 כבר, אבל למעשה הספירה העשרונית זה רק 10 איברים. משם ואילך זה קומבינציות של כל העשר. אבל היוד, שהיא הקטנה שבאותיות, היא מסמלת המספר הגבוה ביותר. כן, מעניין. ולכן, שאדם פוגם בקשר עם היוד הקטנה, עם נשמתו, שאדם מסיח דעת מלהתבונן ברצונות של הנשמה שלו, בראש ובראשונה, הזהות הזאת, הזהות נהפכת לזרות. הוא זר כלפי עצמו. זר לעצמי, ומתוך כך אני גם זר לאחרים. ומתחילה להתפתח, כן, ההתנהגות הנוכריה כלפי הסביבה. וממנה ההתעלמות מן הצדקה. התעלמות מן הצדקה יכולה להיות בהחלט לפעמים, אתה הערת בצדק, לפעמים אני לא יכול לתת צדקה, נכון. אבל אם ההתעלמות היא מתוך התנכרות לרצון הפנימי שלי, כמו שאמרנו, כובש את עינו כאילו אינו רואה, פה אנחנו מתחילים להיכנס לעולם של זרות, וזה מסוכן. זרות כלפי עצמנו, זרות כלפי אחרים, זה העניין של אכזריות. אם כן, זה מתחיל בבלי עול, טשטוש נקודת האמונה ביחס לבורא. משם מתחילה להתפתח רשעה ורתיעה ונסיגה מדבר השם. ומשם מתעמקת האכזריות. גם זרות כלפי עצמנו וגם זרות כלפי אחרים. והדבר האחרון מהו? חוטא. כי באמת, אני יכול להגיד, האומר בצדק, מה ההבדל בין אכזרי וחוטא? אכזרי זה אדם שעושה דברים רעים נגד זולתו. ולפי מה שהסברנו, אכזריות, זה מבטא רק את נקודת הזרות. אכזר. זה עדיין מדבר על האטמוספירה, על האקלים הנפשי הפנימי. עכשיו התוצאה המעשית. דיברנו על שלוש היבטים פנימיים. בלי עול, רתיעה וזרות, ושלושת החוליות האלו מחוללים את התולדה המעשית. ומה היא? החטא. החטא זה הצד המעשי. שהוא מחטיא את רצון השם במעשיו. מעשיו מבטאים החטאה ופספוס. מעשיו לא עומדים ישר אל מול הרצון האלוקי שפועם בתוך נשמתו. בכל המציאות כולה. הוא מחטיא. והיינו, אני ובני שלמה, חטאים. חסרים את המלכות. חטא זה חסרון. מעשיו החיצוניים הגלויים מגלים שהוא בכלל הולך לכיוון אחר לגמרי. הקדוש ברוך הוא נמצא פה, והוא בכלל הולך למקום אחר. 180 מעלות. בכוונה הדגשנו את הדברים בצורה הזו, כדי ש... כל מה שאני אומר לכם, פה, במקום הזה, בכלל אני כמשיח ביני לבין עצמי. אני ממש רוצה שאף אחד לא ירגיש שכאילו אני בא לתת למישהו מוסר. ממש לא. לב יודע מרת נפשו. ואת הדברים האלה אני אומר, לא בגלל שהעתקתי אותם מן הספרים, קראתי בספר, ראיתי פירוש. אני אגיד לכם מה קרה לי. פשוט התחלתי לקרוא, וקריאת המילים קיבלה פידבק מאיזשהו עולם רגשות פנימי, שאיתם אני מתמודד, העלמת עין מצדקה, חוסר רגישות אולי מספקת, יותר מאשר עד היום, קצת יותר להתאמץ. והדברים מתחילים להתפרש מאליהם, מתוך איזושהי אווירה של חשבון נפש שאדם עושה עם עצמו. כל הפרשנות הזו היא לא פרשנות אקדמית, אקדמיה, כמו שאמרנו לא פעם, אקדמיה. כשאתה רוצה לקדם פני השם יתברך, ואתה באמת נמצא במצב של חשבון נפש פנימי, אתה רגיש כלפי המילים האלו, כל אחד מאיתנו. אתה רואה את הכתובת על הקיר. המעלים אינם מן הצדקה. רגע, 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 מה קורה בתוך תוכי? בכל מה שקשור להעלמת עין. הרי רק אתמול ורק שלשום, הייתה לי הזדמנות כזו. הבוקר שמעתי, כן, שמעתי ברדיו קול חי, על האימא של אפרת חיה בת הדס. שמעתם על הילדה הזאת? אני חייב להודות שפעם ראשונה שמעתי היום, מדברים על זה כאילו כבר סיפור של כמה וכמה שבועות, ורבים בעם ישראל נרתמים לתפילות ולתרומת כספים, וכן. והאימא דיברה היום, ואתה יושב ואוכל את ארוחת הבוקר שלך, ממש לא מודאג, ברוך השם, הכל אצלך בסדר, שבח לאל. כן? יינך לא מחמיץ, הפשטן לא לוקה, הכל טוב ונחמד. ואתה שומע תוך כדי אכילת השמנת על הילדה אפרת חיה, בת הדס, את האימא הנרגשת שלה, שמודה לכל אלה שעזרו עד היום, ומבקשת בכל לשון של בקשה, תגידו פרק אחד בשבילה, כי מכונת הנשמה שלה, זה לא רק המכונה שהיא מחוברת אליה בית החולים, זה התפילות שלכם. ואז אומרת האימא, אני אגיד לך, למנחה, אחד הדברים שאנחנו מפחדים, אם אפשר להגיד מפחדים, זה שאנשים יתרגלו לתפילות ויפסיקו להתפלל. מה יהיה עם הילדה שלנו? ינתקו אותם ממכונת הנשמה. התפילות שלכם. אני מבקשת, אנחנו מבקשים, ואני אוכל את השמנת ושומע ואומר לעצמי, ריבון העולמים, מה עושים? אז הלימוד הזה בעזרת השם, קודם כל, יהיה לרפואתה שלמה שלמה של התינוקת, אפרת חיה בת הדס, קודם כל, בעזרת השם, גם מה שלמדנו כבר למפרע, עד הרגע הזה, וגם מה שלימד בשארית הזמן שנותרה ולא נשאר הרבה זמן, כן? שכל זה יהיה לרפואתה של הילדה, אפרת חיה בת הדס, בעזרת השם, ברנב, אבריה ושסה גידיה, בתוך שער כלל חולי עמו ישראל. אמרתי לעצמי, לא תברקו מכם. מה אתה עושה עם זה? אתה רגיש לילדה הזו? מה עשית למען הילדה הזו? הקדשת לפרק? נתת פרוטה? קראת הלכה? מה עשית? אתם מבינים? ומתוך הדבר הזה, באתי לשיעור כאן. אמרתי לעצמי, ריבון העולמים, הרי זו הזדמנות פנטסטית לבחון את עצמנו בכל מה שקשור לסוגיית העלמת העין מהצדקה. איפה אני מצוי? איפה אני מצוי בבחינה של עובד עבודה זרה? עד כמה אני חש את הזולת? אז אני לא צריך לייסר את עצמי ולחשוב שאני יכול להיות עכשיו צדיק ביום אחד, להרגיש לחבק את כולם. אבל האנשים הקרובים לי, אשתי, הודיתי לה הבוקר על הסלט שהיא הכינה לי אתמול בלילה, על חשבון השינה שלה. הודיתי לה על החולצה המגועץ כל כך יפה, על מכנסיים היפים שלי. הודיתי לה על זה? השתדלתי. אולי לא מספיק. צריך באמת מלב רגש עמוק. אבל קודם האנשים הקרובים אליך, אתה מעלים עין מן הצדקה? לתת לה הכרה טובה, זה צדקה. זה מגיע לה. זה מגיע לה. גזלת העני בביתכם. והרי לעני אין כסף. אז מה זה גזלת העני? שלא הודד לו. זה גזלה. להודות לזולת. מגיע לו תודה. להתחיל לבחון את עצמנו, זה מה שמעורר אותי להגיד את דברים שאני אומר כעת. לא מתוך איזה לימוד אקדמי קר ועקר. זה לא הנקודה שלנו בלימוד תורה. אומר הרב קוק ברורת התשובה. הישרות הטהורה אומרת שעמל כל הלימוד צריך להיות מכוון למה? לתת לרצון, לתת לרצון את הגובה האידיאלי שלו, את התואר, לזכחו, לטהרו, לרוממו, לסגבו. זה התפקיד של הלימוד. זה צריך לרדת ליסוד הרצון, ליסוד הרצון, ולבדוק אותו. איפה הרצון נמצא? אז אני מצטער שאני אומר את הדברים בצורה שקצת, אבל זה, הדברים שאני אומר נושאים אופי של חשבון נפש אישי. לכן זה נשמע ככה קצת. אין לי שום טענה עליכם. הלוואי שהייתי מגיע לקרסוליים של רבים מהאנשים היושבים פה, מבחינת צדקה ובחינת. הלוואי לקרסוליים. אין לי שום טענה חס ושלום. רק על עצמי לספר ידעתי. מי שרואה או חושב שיש לו שייכות לעניין הזה, ייקח את זה אליו. ייקח את זה אליו. אבל באמת אני מבקש לתקן אולי את הרושם, כן, של המוסרנות הזו, של הסגנון הזה. אני מצטער אם מישהו לקח את זה באופן אישי. כן, אבל זה ארבעת הדברים שאותה אמרנו. מיד, רק שנייה, רק נסכם. אם כן, בליעל, רשע, אכזרי וחוטא, והפסוקים כפי שמבארים פה את ארבעת העניינים האלו. כן, מה אתה רוצה להעיר? ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה גרוע.
יש את העיגול הזה שזורקים אליו בחץ.
כן.
אז אני מחטיא את העיגול.
חוטא, מחטיא. את הנקודה המרכזית.
מה, איפה פה החוטא? מה החוטא למה?
החוטא בכל מעשה שלו, החוטא פה שלנו, בכל מעשה שלו, הוא לא מכוון אל הכלל. למה הוא חוטא? הוא מכוון מחוץ למעגל הכלל. אם הציור שציירת מאוד יפה, העיגול הזה, כן? הוא מציין את המטרה. זה הכלל, כן? אבל יש עוד עיגול ועוד עיגול. יש עיגול אחד, עיגול שני, עיגול שלישי, ויש את הכי קטן. מה זה עיגול הכי קטן? זה לב הכלל. מהו לב הכלל? ריבונו של עולם. שבמעשה שלך אתה מכוון לכבודו יתברך. אתה נותן צדקה לעני, זה המעגל החיצון. זה כלל, אתה מתייחס לעני. אתה מתייחס לכלל. אבל יש עוד מעגל. כן? בנתינה הזו אתה מתכוון שאני אמצא את מזונו. כן? זה הכוונה שלך. יהיה לו את המזון שלו, שיוכל לחיות חיי גוף. אם אתה מתכוון שגם יוכל לחיות חיי הנפש, זה מעגל יותר פנימי. ואם אתה מתכוון שאתה עושה את המעשה הזה כי השם ציווה, לכבודו יתברך, זה המעגל הכי פנימי. ברגע שאתה עושה את המעשה מחוץ לאחד המעגלים, זאת אומרת שהחטאת במידה כזו או אחרת. אם אני עושה את המעשה שלי לשם שמיים, את מעשה הצדקה, זאת אומרת שקלעתי בול למרכזו של העיגול הכי הכי פנימי. לא רק לעיגול הפנימי, אלא למרכזו של העיגול הפנימי. עד כדי כך. ולא סטייה לימין ולשמאל. זה נקרא כל מעשיך לשם שמיים. אז החוטא זה פספוס כזה או אחר ביחס לאותה סדרה של מעגלים. כן. כן. דוד, שכחנו אותך. הייתה לך שאלה. מה רוצה לשאול?
כשאני רואה אנשים שמבקשים צדקה, אני רואה, יש כל מיני מקומות בכותל, אשתי עבדה בכותל הזה, זה אנשים שנמצאים כל יום ביום, ויש כאלה שמגיעים ממכוניות שלהם.
אנחנו לא מדברים על זה, דוד. אנחנו מדברים כרגע על העיקרון הכללי של צדקה. אנחנו מדברים על צדקה במובן הנפשי, של חפץ הלב, להיות אדם טוב. השאלה המעשית היא שאלה בפני עצמה, יש קריטריונים הלכתיים? יש קריטריונים הלכתיים? אנחנו לא הגענו לזה היום, אבל בהמשך, ממש לקראת סוף הפסקה מדובר על זה. יש קריטריונים הלכתיים ומוסריים. ראינו את זה בעמוד הקודם, ודע שהמתנה במקום שהיא ראויה, יש מה שנקרא ראויה, כגון צדקה לעניים, יראי שמיים. אין? מעניין. אז פה הוא נותן את הקריטריונים האידיאליים לצדקה. אבל לא תמיד הקריטריונים אידיאליים. יש מה שנקרא בלשון הנביא, הכשילם בצדקה. זה עונש. שאדם משתוקק לתת צדקה, הוא מחפש את המען לתת צדקה, בסוף מסתבר שאותו אדם שנותן לו את האלף שקל, הוא בעצם רמאי, שקרן ונוכל. זה סוג של עונש. אף על פי, שיכול להיות שזה נחשב לך כזכות. אתה את שלך עשית, רצית לתת, השתוקקת לתת. אני זוכר שפעם אחת הלכתי ברחוב בן יהודה, כן? אז זה לא היה מדרחוב עוד. לפני המדרחוב. ותפס אותי שם איזה יהודי. היה נראה מאוד אומלל, זה היה באמצע חורף גשום מאוד. ואני השתוקקתי לתת, הרגשתי צורך לתת, לעזור למישהו. כן? והוא ככה בא אליי ואמר לי, יש לי בעיות כאלה ואחרות, כן? גרשתי משתי, נתן לי מספר טלפון של אשתו, היה עובד בבורסת הילומים בנתניה, הוא פוטר מהעבודה והתגרש, וסיפור. נתן לי מספר הטלפון, אבל ראיתי שהוא מאוד אמין, נשמע מאוד מאוד אמין. נתן לי את המספר, התקשר אליה, וכן הלאה. נתתי לו, הלכתי איתו לכספומט, נתתי לו כמה מאות שקלים. הוא אמר לי שהוא אמור לקבל דירה בבית שמש, ממשרד הדיור, רק הוא צריך קודם כל להוכיח שיש לו עבודה, אחרי זה יתנו לו דירה. הסיפור היה סיפור מאוד נחמד. באתי איתו לכספומט, דחפתי פנימה את הדבר הזה, זה מאוד קל לעשות את זה. יצא מה שיצא, נתתי לו ביד כמה מאות שקלים טובים, והלכתי. אמרתי לו, אתה מפסיק לקבל? הוא אמר לי, אם עכשיו אני מקבל את הסכום הזה, חסר לו, זה בדיוק הסכום שחסר לו. כן? לרעיון עבודה, אם אני לא טעה, מה שלא זוכר מה סיפר לי. תתתי את הסכום, אמר לי, אתה נותן לי את הסכום הזה, אני יותר לא ברחובות. תתתי לו את הסכום הזה, זהו, יותר אני לא רוצה לראות לך פה. בשרת השם, עכשיו יש לך עבודה, תהיה לך עבודה, תהיה לך דירה, הכל בסדר. לחץ לי את היד, נפרדנו לשלום. צלצלתי לאשתו אחרי שכבר נתתי את הכסף. אשתו עונה מצד השני ככה במבטא מרוקאי כבד. תראי, אני רציתי לדעת, את מכירה פלוני? אל תדבר איתי איתו. עליו, אל תדבר איתי עליו. כנראה הם בכסח גדול, נתקע את השפופרת. טוב, בסדר, בסדר. אני בא למכון מאיר למחרד לארוחת צהריים. פתאום אני רואה אותו נכנס באותה צורה כמו שראיתי אותו ברחוב. נכנס מכון מאיר בארוחת צהריים. מתחיל לנדף. זה היה לפני שדני, כן? לפני שדני שחתון. שם את הגבולות ואת הסייגים לקיבוץ נדבות במכון. כל מי שהיה רוצה היה נכנס לפה, נכנס באמצע התפיל, נכנס באמצע ארוחת צהריים, עושה מה שהוא רוצה, עובר בין התלמידים. נכנס לחדר אוכל ומספר את הסיפור שלו. ואני יושב שם, הסתתרתי מאחורי עמוד שלא יראה אותי, כדי שלא יתבייש השם. אמרתי מה השם, ולא יתבייש אותו. הסתתרתי מאחורי עמוד. אחרי שהוא סיים, יצאתי אליו החוצה, כן? היה לי לעבור את כל החדר אוכל, הוא יצא מזה, יצאתי החוצה, לא מצאתי אותו במדרגות. יצאתי לחוף, הסתכלתי שמאל ומין, וימין, לא מצאתי אותו. נעלם, לקח אותו, לא יודע לאן לקחו אותו. אולי זה היה אליהו הנביא, אני יודע בדיוק. אבל הרגשתי, ואך שילם בצדקה. מה זה? כל כך רציתי, באמת רציתי לתת לו כסף. רציתי לו כסף. שפעם אחת בא אליי איזה אחד שסיפר לי שהוא השותף של עמרי שרון בגידול סוסים. הוא נתקע פה בירושלים, נראה אדם רציני וזה. גשם שוטף פה בגירת משה. הייתי ישן פה בלילות כמה פעמים בשבוע. אני יצאתי החוץ אל המקולת, אני רואה אותו ש... אדוני, אדוני, נראה אדם מכובד, רציני, מספר לי את כל הסיפור. שותף וחוות הסוסים של עמרי שרון, הוא צריך כסף וכו'. תן לי את הזה, אני מחזיר לך קטן עליי, שום דבר אין שם בעיה. נתתי לו 350 שקלים. לנסוע לצפון, לאיפה שהוא גר, אני יודע. לא יחזיר לי עד היום את הכסף. אמרתי לעצמי, מה קורה? טוב, לא אכפת לי על הכסף למען האמת. אבל מה קורה? אך שילם בצדקה. אבל קודם כל שאל את עצמך, האם הרצון לתת קיים? האם הרצון, האם הלב פועם כסדרו? האם אתה מרגיש את צרת הזולת? זה שמתחנן לרגליך, במקרה הזה, הוא נפל לרגליי. האם אתה יודע לקרוא את החסרון שלו לפני שהוא נופל לרגליך? וטוב לתת קודם שמבקש, כמו שנראה בהמשך? זו שאלה. אחרי אנחנו מדברים פה כרגע על הבחינה של הצדקה במובן הפנימי הנפשי, שיוצא לפועל בנתינה, אבל בנתינה עצמה יש הרבה בירורים שצריך לעשות. אפילו אברהם אבינו, פרשה שלנו, שהוא מכניס את האורחים לתוך ביתו, רחצו רגליכם וישענו תחת העץ. כסבור שהם ערבים שמשתחווים לאבק שבכפות רגליהם, והיה מקפיד על עבודה זרה שלא תיכנס לביתו. ולוט לא היה מקפיד. לכן הקדים לינה לרחצה. אנחנו רואים, אברהם אבינו שמשתוקק לעשיית חסד, הוא מתבונן על המציאות המעשית לראות באיזה אופן החסד יעשה בצורה השלמה ביותר. כדי שבאמת המעשה יביא השלמה. כי אם הוא לא יבדוק, אם הוא לא יראה את התנאים של הנתינה, יכול להיות שבסופו של דבר הוא ירחם על אכזרים, וזה יחזור לו כבומרנג. הם השתמשו בטוב שהוא עשה להם כדי לנקום, או כדי לפגוע. אתה צריך לבדוק את זה. זו שאלה בפני עצמה. לא בזה אנחנו מדברים כרגע. טוב.
אמרת, הנקודה 100 זה כאילו הנגיעה פול בצדקה.
במעגלים. מעגל חיצון, פנימי יותר, עד ה...
שהיוד זה כאילו...
זה הפנימי הזה. יפה מאוד. יפה מאוד.
וכל האותיות, אם תשים את כל האותיות, יש בהם את האותיות. יש את הנקודה.
יש את הקטן. כן, באמת, בדקת את זה? בדקת בכתיבת ספר תורה שיש לזה את היוד?
א', ב', וכולם יש את
ה... בבית יש את הצ'ופשיק הקטן של סוף הבית, או את מאחורי הבית, כן. זה דבר יפה. איפה? לבית? לבית?
והיוד סופר את החף והתת שהם ימי החודש.
יכול להיות, זה דבר מעניין. דבר מעניין. יפה, יפה, יפה. זה כמו מטרה עם ארבע עיגולים. אחת, שתיים, שלוש, ובאמצע שהם לאיזה יוד קי ובקי. בטח בחסידות היו עושים מזה כבר איזה מתמים. אני לא מתמצא בדברים האלה. אבל זה יפה, זה יפה. אני חושב שאנחנו כבר הגענו. כן, הגענו זה. בבקשה. בבקשה, ודאי. רבי חנינא בן גשר אומר, הצדיק הקדוש ברוך הוא, זה מה שאני אומר, 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 זה מה שאני אומ